you made me cry.
Shalom, shalom.
I see no use in wondering why I cry.
לי קוראים אורי קואז, ואתם בפודקאסט ביטלמניקס.
And now you've changed your mind. I see no reason.
לא תהיה עוד פעם שנייה. משפט חזק שתמיד זורק אותי לקונוטציה של השואה והמלחמה האכזרית שהייתה אז, ממש מזמן. לצערנו, כמו שאנחנו רואים ושומעים, זה כנראה המשפט לא ממש מדויק.
You're back again. No, 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 not a second time.
נחזור לאסקפיזם שלנו. המשפט הזה הוא גם שם דרמטי לשיר שהוא פחות דרמטי של הביטלס, אבל יש בו נפח בלוזי לא מבוטל שמתוחזק מאוד על ידי נגינת פסנתר, אמנם לא מתוחכמת, אבל כזו שעושה בו פלאים.
You know you made me cry. I see no use in wondering why.
אז שוב שלום, אנחנו היום בסדרת השירים הזנוחים של הביטלס בפודקאסט, אבל הפעם אני אתמקד גם באלבום שממנו לקוח השיר הזנוח שלנו. בפרק הזה על השיר Not a Second Time, אני אנצל את ההזדמנות לדבר גם על Second Time אחרת של הביטלס. האלבום השני והקצת מפוספס לטעמי על ידי אוהבי ביטלס מסוימים. ותכף נבין שלמרות קווי ההשקה, יש שוני גדול בינו לבין אלבום הבכורה שלהם שיצא ממש באותה השנה. וזו עובדה מדהימה לכשי עצמה. אלבום הבכורה של הביטלס יעמוד במרכזו של פרק מיוחד, אחר, שיבוא מתישהו, וידבר על מה הוביל אליו, ועל יום ההקלטה העמוס שלו, ולכן אני לא ממש ארחיב עליו עכשיו, אבל בשונה מאוד מאלבום הבכורה של הביטלס, האלבום השני, With the Beatles, הוקלט לאורך 7 סשני הקלטה. זאת אומרת, פי 7 סשני הקלטה ממה שהוקדש להקלטה של רוב Please Please Me. זה נכון, זה עדיין לא מגיע לסקיילים של עבודה על אלבום בימינו, כשאומן לוקח שנה או יותר כדי לעבוד על אלבום, להקליט ולמקסס, אבל בכל זאת, ההבדל הזה בזמן ההקלטה בין שני האלבומים הוא נתון מדהים. מה הסיבה לשוני הזה בין העבודה על שני האלבומים האלה? הביטלס הגיעו לאלבום הבכורה שלהם כשהם צריכים להוכיח שיש לחברת התקליטים, במקרה הזה EMI או הברנץ' פרלופון, סיבה טובה להמשיך ולהשקיע בהם. זמן אולפן היה מצרך יקר, ולכן יותר מיום הקלטה ועוד כמה סשנים קטנים שקדמו על מנת להקליט את הסינגלים והבי-סיידס, חברת התקליטים לא הייתה מוכנה להשקיע ולתת יותר מזה. אחרי שיצא הסינגל המגה מצליח, She Loves You, באוגוסט 1963, וחברת התקליטים כבר הבינה שהלהקה הזו היא אחלה אימור, למרות שההקלטות לאלבום החלו כבר ביולי, היה קל יותר לחברת התקליטים לשחרר את החבל עבור הביטלס. גם מבחינת העטיפה, רואים את השוני הגדול ואת האצלת הסמכויות של חברת התקליטים לביטלס. השוני פשוט עצום בין שתי העטיפות שאני מזכיר, ראו אור באותה השנה. באלבום הבכורה זו עטיפה שצולמה כלאחר יד בחדר המדרגות של משרדי EMI בלונדון. הרעיון המקורי של ג'ורג' מרטין היה דווקא שונה. מסתבר שג'ורג' מרטין היה איש עסקים לא רע, או לפחות מזווג זיווגים לא רע. וכמו הרעיון לזווג לביטלס את דיק ג'יימס, שהתחיל בדיוק אז את קריירת הפאבלישר שלו, הפעם מרטין הציע שהם יצטלמו עבור העטיפה של אלבום הבכורה שלהם בגן החיות של לונדון. למה? כי ג'ורג' מרטין היה חבר של כבוד בעמותה הזיאולוגית של לונדון, והוא חשב שזה יהיה ווין ווין. הביטלס יפרסמו את גן החיות, ותהיה להם עטיפה מעניינת, שאולי תעזור למכור יותר תקליטים. מי שפחות אהבו את הרעיון היו דווקא העמותה הזיאולוגית. הם די זרקו את הרעיון של מרטין לאריות ולנמרים. הצלם אנגוס מקביין הוזעק כדי לצלם תמונה בחטף, כדי שתהיה עטיפה לאלבום הזה שצריך כבר לצאת. והנה התמונה המפורסמת של הביטלס מסתכלים החוצה מחדר המדרגות במשרדי EMI שהיו ממוקמים בכיכר מנצ'סטר בלונדון. באלבום השני, With the Beatles, זה לא עבד ככה בכלל. הפעם הייתה פריבילגיה והזמן לבריין אפשטיין לבחור איזה צלם שהוא רוצה. וכשהוא ראה את אחת התמונות שצלם בשם רוברט פרימן צילם בפסטיבל ג'אז בלונדון, שבה רואים את ג'ון קולטריין האגדי מנגן בחליל, הוא אהב מאוד את משחק האור והצל בתמונה הזו. בריין ארגן פגישה לביטלס יחד עם רוברט פרימן, והביטלס אהבו את מה שהם ראו, במיוחד לנון, שהאומנות מאוד דיברה אליו, אם זה בגלל הלימודים בקולג' ואם בגלל ההתכתבות עם תמונות של אסטריד מהמבורג, שאהבה לשלב משחקי אור וצל בתמונות שלה. הפגישה בין הביטלס לפרימן נערכה ב-22 באוגוסט 1963 במהלך סיבוב ההופעות שלהם. הם נפגשו בבית המלון בבורנמות, ושם, מעכשיו לעכשיו, פרימן יצר במסדרון סטודיו מאולתר. ככה הוא סיפר. הביטלס ירדו כשהם לבושים בסוודרי הפולו השחורים שלהם, וזה נראה לי טבעי לצלם אותם בשחור ולבן. בתמונה האומנותית הזו לא הייתה מחשבה רק על משחק האור והצל הנהדר, שהיה הרעיון המוביל, אלא גם על קומפוזיציה. רינגו מוקם מתחת לכולם כדי שהתמונה תהיה בפורמט ריבועי, כמו שמתאים לעטיפת תקליט. ככה יצא שלהקה ליברפולית שעד לפני רגע לא היה לה בכלל חוזה הקלטות, מוציאה אלבום שני שיש לו סיי אומנותי. הקנקן מאוד חשוב, ועטיפה אומנותית זה מצוין, אבל מה עם התוכן של האלבום? מה עושה ממנו שונה מאלבום הבכורה, שעל פניו יש בו את אותו התמהיל? באופן גורף אפשר לשמוע את השיפט של הביטלס אל הריתם אנד בלוז ואל המוזיקה השחורה, ולפעמים אני מדמיין בראש שהעטיפה שמצולמת על רקע שחור ובשחור ולבן, נועדה להסוות את צבע האור של המבצעים ולבלבל את הקהל. Until we kissed, I never knew the thrills that could be tasted. למעשה אפשר לחשוב על האלבום הזה כמעין אלבום מחווה של הביטלס למוזיקה השחורה האמריקאית שהם כל כך אהבו. זו מגמה שהחלה כבר באלבום הראשון עם Boys ו-Chains ו-Baby It's You, אבל נשמעת באופן מפורש באלבום הזה, השני. Please tell me why this took so long to begin. Darling, where have you been all my life? Oh, don't you know... עוד התקדמות מהאלבום הראשון לשני היא שיטת ההקלטה שג'ורג' מרטין דחף אליה בשימוש באוברדאבים. זאת אומרת, תוספות הקלטה לאחר ההקלטה של הבקינג טרק, ושימוש גם בדאבל טרקינג, הכפלה של קולות ואולי לפעמים גם כלים כשהיה נדרש. מרטין גם מצא את עצמו כמוסיקאי חמישי בלהקה, והוסיף את נגיעות הפסנתר שלו היכן שהיה צריך. לנון שהיה דומיננטי מאוד באלבום הזה, וצריך לומר שהביצועים הווקליים שלו פשוט נהדרים בו, בעצם כתב בחומרים המקוריים שלו את הפרשנות שלו למוזיקה השחורה. לדוגמה, ב-All I've Got To Do הוא כתב מחדש את אנה של ארתור אלכסנדר, ושר עם מתיחות הקול שמאוד מאפיינות את השירה השחורה. ובאופן כללי אפשר לשמוע את הניסיון שלו לחכות שירה ריתם אנד בלוזית שחורה כמעט בכל ביצוע שלו באלבום. הקאברים שהביטלס בחרו לבצע לאלבום היו שירים של סמוקי רובינסון והמיריקלס, גרסאות לשירים של הרכבי הבנות, הדונייז והמרבלץ, וכמובן מאני, שהוא קאבר של ברט סטרונג, שנכתב על ידי ברי גורדי וג'ני ברטפורד. וזה מעניין, כי ברי גורדי היה המייסד של חברת התקליטים טמלה, שהפכה לתאגיד מוטאון, שהוא האימא והאבא של המוזיקה השחורה בארצות הברית. ויש לו לגורדי אחריות גדולה בעקיפין לסאונד של האלבום הזה של הביטלס. הביטלס מאוד אהבו את מוטאון, שמיום היווסדה ב-1959, התוותה את הסאונד המקורי והפרשי הזה, שבמקרה היה גם שחור, וביבע מתוכו חדשנות, הפקה מקורית, כתיבה מדויקת, ובעיקר הורדת המחיצות בין ז'אנרים. מה זו מוזיקה שחורה על פי מוטאון? זה הכל. זה עירוב של ריתם אנד בלוז, רוק אנד רול, ג'אז, ויחד יצירה של משהו פופי ומתוק שנעים לאוזן מצד אחד, אבל יש בו המון המון תוכן והמון עומק. צריך לומר שהתקליטים של מוטאון לא הופצו תחת מוטאון בבריטניה עד ל-1965. גורדי היה צריך לחתום חוזה עם חברת דקה כדי שהיא תשחרר דרכה את התקליטים של מוטאון. אלה בדיוק התקליטים והתקליטונים שהביטלס שמעו כבר בימים המוקדמים שלהם ואימצו אותם להופעות שלהם. ההקלטה הראשונה הידועה של הביטלס לשיר מהקטלוג הזה של מוטאון הייתה בשבעה במרץ 1962. הביטלס הופיעו בפעם הראשונה בתוכנית הרדיו של ה-BBC שיועדה לבני הנוער, Teenage Turn, Here We Go, ולמעשה הם הזריקו את המוזיקה של מוטאון לנוער שלא ידע אותה בערוץ הממלכתי. עד אז התקליטונים הללו לא ממש הושמעו ברדיו הרשמי בבריטניה. אתם יכולים לתאר לכם עד כמה זה שיפר את מצבה של מוטאון בעיני הציבור בבריטניה, ועם הזמן הוביל גם להכרה של הרדיו הממסדי במוסיקה הזו. ככה זה נשמע בשבעה במרץ 1962.
The Beatles with John Lennon take the stage once more for their offering of the record, which is doing so much at present for the Marvelettes. Here now as they cry, please, Mr. Postman.
Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, 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 Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Oh yeah, in your back for me.
אותו ברי גורדי קיבל ב-1963 שיחת טלפון מטעם נמז, שביקשה את רשותו לכך שהביטלס יקליטו שלושה שירים מהקטלוג של מוטאון לאלבום השני שלהם. מדובר על You Really Got a Hold on Me, Money ו-Please Mr. Postman. גורדי היה מאוד נלהב כי זה אמר שסוף סוף ישנה איזושהי הכרה של הממסד הלבן במוסיקה או בסאונד של מוטאון. אבל השמחה הזו לא ערכה זמן רב. במקום לשלם תמלוגים של 2 סנט עבור כל שיר, בריין אפשטיין ביקש הנחה ורצה לשלם 1.5 סנט. מה שמרמז שבנקודה הזו, גם בריין לא ראה במוזיקה הזו כמשהו שהוא שווה ערך לשאר הז'אנרים, כמו למשל הרוק אנד רול. הנציג שהתקשר מטעמו של בריין לא רק ביקש הנחה, אלא התקשר למחרת ונתן לגורדי אולטימטום להחלטה עד מחר בצהריים. אחרי התייעצויות, גורדי הסכים וחשב שזה פוטנציאל אדיר לקידום ולמחירות גדולות עתידיות. זאת אומרת שאין לו מה להפסיד מהעסקה הזו. גורדי הימר נכון, באמצע 1964, לראשונה, היה למוטאון להיט בבריטניה עם הסינגל My Guy של מרי וולס. במרץ 1965, ברי גורדי סוף סוף פגש את הביטלס. זה היה במהלך מסע הקידום וההשקה של מוטאון בבריטניה. אמרנו שמ-1965 מוטאון כבר הוציאו את התקליטים שלהם בעצמם בבריטניה, והמסע הזה נקרא מוטאון רביו פקאג' טור. ככה הוא סיפר. בזמן שהצטלמנו יחד, סיפרתי להם כמה התרגשתי מהאופן שבו הם עשו את שלושת השירים שלנו באלבום השני שלהם. הם סיפרו לי מה המשמעות של מוזיקת מוטאון עבורם, וכמה הם אהבו את הכתיבה של סמוקי את נגינת הבאס של ג'יימס ג'מרסון, ואת צליל התופים הגדול של בני בנג'מין, שניגנו בהמון לעיתים של מוטאון. גורדי הקשיב ומאוד התרשם מהידע של חברי הביטלס וההתמצאות הנרחבת שלהם בקטלוג של אומני מוטאון. נחזור לאלבום With the Beatles. אמרתי שלנון תרם מאוד לסאונד השחור של האלבום, או להשפעה מהסאונד הזה, אבל גם מקארטני תרם לאלבום המחווה הזה, כשהוא כתב את Hold Me Tight בנוסחת להקת הבנות, והרחבתי על זה לא מעט בפרק יהודי בסדרת השירים הזנוחים על השיר Hold Me Tight, ועל הקשר ללהקות הבנות. בפרק אחר בסדרה דיברתי על I Wanna Be Your Man, שנכתב בנוסחת ה... בלוז, רית'ם אנד בלוז, שהותאמה לרולינג סטונס. והתמונה שמתקבלת היא אלבום שמאוד נוטה למוזיקה השחורה. המקטרגים טענו שהביטלס בעצם עשו שימוש ציני במוזיקה השחורה, והעבירו אותה בפילטר שלהם בדרך להצלחה, או אפילו גנבו את הצליל השחור לטובתם. ג'ון לנון שמע את האשמות הללו, וכשהוא קרא מאמר בניו יורק טיימס ב-1971, שטען שהביטלס חטפו, או לקחו, או שדדו את המוזיקה השחורה מהאומנים השחורים לצרכים שלהם, או איך שהם כתבו שם, The Beatles ripped off black musicians. אז לנון, כמו לנון, לא יכל להישאר אדיש להאשמות הללו, והוא התיישב לכתוב כתב הגנה. במהלך טיסה טרנס-אטלנטית, לנון התיישב במטוס וכתב על נייר מכתבים של חברת American Airlines ב-14 בספטמבר 1971 את הדברים הבאים לקרייג מקרגור שכתב את המאמר בניו יורק טיימס. ככה הוא כתב: קרייג מקרגור היקר, Money, Twist and Shout ו-You Really Got a Hold on Me וכולי הם כולם קטעים שאנחנו, הביטלס, נהגנו לבצע בהופעות באולמות ריקודים ברחבי בריטניה, במיוחד בליברפול. זה היה אך טבעי שניסינו לבצע אותם כמה שיותר קרוב לתקליט, עד כמה שיכולנו. תמיד רציתי שנעשה אותם כמה שיותר קרוב לקטע המקורי. בימים המוקדמים לא שרנו את השירים שלנו, הם לא היו טובים מספיק. הדבר היחיד שתמיד עשינו היה להפיץ את הבשורה שיש קטעים שחורים מקוריים. אהבנו את המוזיקה הזו ורצינו להפיץ אותה בכל דרך שיכולנו. בשנות ה-50 היו מעט מאוד אנשים בבריטניה שהזינו לבלוז או לריתם אנד בלוז או לרוק אנד רול שהגיעו מאמריקה. אנשים כמו אריק ברדן מהאנימלס, מיק מהסטונס ואנחנו שתינו, אכלנו וישנו את המוזיקה הזו וגם הקלטנו אותה. הרבה ילדים נדלקו על המוזיקה השחורה בגללנו. זו לא הייתה גניבה, זו הייתה אהבה. לנון גם הוסיף איזשהו משפט עוקצני, נון בית, אפילו הילדים השחורים לא הבינו את הבלוז, כי הוא לא היה חד. באפריל 1975, ג'ון התראיין בראיון טלוויזיוני ארוך, למעשה האחרון בחייו בפורמט שכזה, לתוכנית שנקראה The Tomorrow Show, תוכנית ראיונות בהנחייתו של תום סניידר. תום סניידר שאל אותו שאלה מעניינת. לאחר ההגעה שלכם לארצות הברית ב-1964, הרבה אנשים לא הבינו מה אתם בעצם עושים. האם זה מפתיע אותך שלקח לנו הרבה זמן להבין את זה? ג'ון ענה, אלו בעיקר היו הורים שהיו נגד רוק אנד רול עוד לפני שהביטלס היו קיימים. אני תמיד חשבתי שהם פחדו מהרוק אנד רול כי הוא הגיע ממוסיקה שחורה, ולמילים במוסיקה הזו היה הרבה כפל משמעות אז בימים המוקדמים. ומה פתאום שהילדים הלבנים שלנו ישתגעו עם כל הזזות הגוף האלה? כי המוזיקה נכנסה לך לגוף. הביטלס רק לקחו את זה רחוק יותר והפכו את המוזיקה ללבנה יותר, כמו שאלוויס עשה. אנשים לא יכלו לשמוע את זה ולכן הם לא הבינו את זה. למה זו תשובה פשוט יוצאת מן הכלל עבורי? ההלבנה במרכאות של המוזיקה השחורה על ידי הביטלס הוגשה לאמריקאים על מגש אנגלי, ואותם הורים אמריקאים, שאני לא יודע לומר אם זה מטעמי גזענות או מטעמי שמרנות, או שזה אותו הדבר, שמרו על הילדים שלהם מהמוזיקה מבית, מהמוזיקה האמריקאית, והם קיבלו אותה בדלת האחורית.
Back in 1964, after the cataclysmic arrival of the Beatles here in the United States and the great popularity you had on the Ed Sullivan program and others, there were many people who did not really understand what you were doing, and they thought then that your hair was long and that you looked modish, you know, and you were revolutionary. Does it surprise you at all that it took so many of us such a long time to get into your act and to realize what you were doing?
No, it was mainly parents, and they were against rock and roll, you know. Anyway, before the Beatles came along. I mean, people have been trying to stamp out rock and roll since it started.
Why do you think that is? What are they afraid of?
I always thought it was because it came from black music, and the words had a lot of double entendre in the early days. And it was sort of, you know, the white kids, our white nice wasps are going to go crazy with all this moving their bodies. You know, and the music got to your body, and the Beatles just carried it a bit further, made it a little more white even than Elvis did. Because we were English, you know.
בנות הסקנד טיים אפשר לשמוע את ההשפעה הברורה של לנון מסמוקי רובינסון. אני דווקא מוצא את הסאונד של נוט הסקנד טיים בשיר אחר של סמוקי רובינסון והמיריקלס, שיר שהביטלס הקליטו גם כן לאלבום השני שלהם, שיר שנקרא You Really Got a Hold on Me, כשלנון, כשהוא ביצע אותו עבור האלבום השני של הביטלס, לא שכח לנסות ולעלות בגבהים כמו שסמוקי עשה בשירים שלו. בכל מקורות הספרות שקראתי בהם, Not a Second Time מופיע כשיר בלעדי של לנון, מעין עבודת סולו מוקדמת שלו בתוך הביטלס. ואנחנו נראה את המוטיב הזה חוזר אולי גם בהקלטה של השיר, שלפי הספקולציות הוקלט כאילו שהוא קטע בלעדי של ג'ון. כשאני קורא את הליריקה שלו, הוא מראה אדם מאוד נחוש, אדם שלא מתפשר על מה שטוב לו, אחד שלא ייתן הזדמנות שנייה. והשינוי הזה בכתיבה של לנון מאוד מעניין, כי עד עכשיו שמענו ממנו מילים כמו מיזרי, מעין שיר רחמים עצמיים על אהבה נחזבת, או שירי אהבה, פשוטים, כמו ממני אלייך, היא אוהבת אותך. זרעי הכוחניות או הכתיבה הלא מתפשרת, כמו בדברים שיבואו באלבום הבא, למשל כמו ב-You Can't Do That, וכשאני חושב על זה אפילו בסינגל הבא, של הביטלס, ב-I Want to Hold Your Hand, לנון כותב על כוחניות, או על דרישה. אני רוצה לאחוז ביד שלך. לך לא תהיה הזדמנות שנייה. את לא תוכלי לעשות את זה. ובאופן מעניין, השיר הזה גם מבשר על תקופת הכתיבה המעניינת של לנון, שתפרח ותשתנה בשנתיים הקרובות. השיר הזה נכתב ככל הנראה ממש קרוב למועד ההקלטה שלו ב-11 בספטמבר 1963. היום העמוס הזה נפתח בהקלטה של I Wanna Be Your Man, לפחות בטייקים הראשונים עבור השיר הזה. משם הוא עבר להקלטה של Little Child, גם קטע של לנון. משם ל-All I've Got To Do, גם קטע של לנון. והגיע ל-Not A Second Time. לכינוח של היום הזה הוקלט Don't Bother Me של הריסון. בסך הכל נשמע כמו יום נורמלי. אחרי ארוחת הערב, הביטלס הקליטו 5 טייקים לטרק הבסיס של השיר הזה. דיברתי על הבלעדיות הזו של ג'ון בכתיבה ובהקלטה, ובאמת ישנם מקורות או ניתוחים שתוהים בינם לבין עצמם, האם מקארטני בכלל השתתף בהקלטה הזו? אם מקשיבים היטב, אפשר לשמוע גיטרה אקוסטית שעליה מנגן ג'ון בשיר, פסנתר רועם שאנחנו יודעים שג'ורג' מרטין היה אחראי לו, וטופים פשוט נהדרים של רינגו. אני לא שומע בס, וגם בקושי שומע גיטרה חשמלית, מה שהעלה תהייה גם לגבי ההשתתפות של ג'ורג' הריסון בהקלטה. אנחנו יודעים ששניהם היו באולפן ביום הזה, אז זו בהחלט סוגיה מעניינת. אחת הסיבות או הסברות לחוסר היכולת לשמוע את הבאס, היא שהפסנתר שהיה מאוד דומיננטי בשיר, תפקד כתחליף לבאס. או שאם מקארטני היה שם וניגן בבאס, אז הפסנתר מיסך אותו. בשלושת הטייקים שבאו לאחר מכן עבור השיר הזה, ג'ון הקליט את הקול הראשי ללא שום הרמוניות ושום עזרה מאף אחד, אותו המוטיב החוזר, והקול שלו הוכפל, וככה זה נשמע.
You know you made me cry, I see no use in wondering why I cry for you. I have changed your mind, I see no reason to change my cry, it's through, oh, you're giving me the same old line, I'm wondering why, you hurt me then, you're back again, no, 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 not a second time.
במהלך שלושת הטייקים הללו הוקלט גם טרק הפסנתר של ג'ורג' מרטין, ואני חושב שראוי וצריך להתעכב עליו. אין סולו גיטרה בשיר הזה, יש סולו פסנתר, שזה כבר ייחודי בפני עצמו. זה אמנם ליין פסנתר מאוד פשוט, ללא שום טריקים, שמנגן בעצם את הלחן של הבית. באופן כמעט מיסטי, ליין הפסנתר הפשוט הזה מצליח להדביק לשיר אופי בלוזי שלא בטוח שהיה דבק בו בלעדיו. הנה ג'ורג' מרטין מרגש בלי טריקים ובלי שטיקים. זהו, ההקלטה הסתיימה וזו למעשה הפעם האחרונה שבה לנון והביטלס ביצעו את השיר הזה. כמו עוד שירים של לנון מהאלבום הזה, השיר לא בוצע בהופעות, ולא בוצע בטלוויזיה, ולא בוצע ברדיו. Not a Second Time כאמור ראה אור באלבום השני של הביטלס, With the Beatles, ותמיד עניין אותי מה היה קורה עם השיר הבלוזי והמהורהר יותר הזה, היה סוגר את האלבום במקום הניסיון לסגור אותו באופן אנרגטי עם הגרסה המופלאה של הביטלס למאני. כדי, בכל זאת, בין היתר, לנסות ולחכות את הנוסחה מאלבום הבכורה שנסגר עם Twist and Shout. האמת שאני לא צריך לדמיין יותר מדי, כי באלבום הבא זה כבר קרה, ואת האלבום השלישי של הביטלס סגר I'll Be Back, הנהדר, המלנכולי והבלוזי. שבוע לאחר יציאת האלבום השני של הביטלס, יצא הסינגל הבא שלהם בבריטניה. הסינגל הזה, I Want to Hold Your Hand, יצא כש-She Loves You עדיין שלט במצד הסינגלים. בצידו השני של הסינגל החדש היה שיר בשם This Boy, והקטע הזה שנכתב גם הוא על ידי לנון, היה דומה באופן מופלא לקטע אחר של סמוקי רובינסון, קטע בשם I've Been Good to You.
Look what you've done.
כשהביטלס הגיעו לארצות הברית, לאחר שהסינגל החדש סלל להם את הדרך לשם, הם לא התביישו לבצע את This Boy, שקלירלי הושפע מהמוסיקה השחורה, מול העיניים של מיליוני אמריקאים, בתוכנית של אד סליבן בפברואר 1964. זה מזכיר לי מושג יפה מעולם ההייטק, Eat Your Own Dog Food, והביטלס הכילו את אמריקה במוזיקה שלה, שעברה הלבנה מסוימת. חודש לאחר יציאת האלבום השני של הביטלס שראה אור בנובמבר, התפרסמה לקראת סוף דצמבר ביקורת של מבקר המוזיקה של הטיימס הלונדוני, ויליאם מן. הביקורת הזו הייתה מפתיעה מאוד. ככה כתב ויליאם מן במאמר שלו שקיבל את הכותרת What Song the Beatles Sang, איזה שיר הביטלס שרו. נראה שהכותבים האנגלים הבולטים של 1963 היו ג'ון לנון ופול מקארטני. אלה המוזיקאים הצעירים והמוכשרים מליברפול ששיריהם סוחפים את הארץ מאז חג המולד האחרון, בין אם הם בוצעו על ידי הלהקה שלהם, הביטלס, או על ידי הרכבים של טרובדורים אנגליים אחרים שהם מספקים להם שירים. אני לא עושה כאן בתופעה החברתית של הביטלמניה, שמתבטאת בצרחות היסטריות של נערות צעירות בכל פעם שרביעיית הביטלס מופיעה בפומבי. אלא בתופעה המוסיקלית. במשך כמה עשורים, למעשה מאז שקיעתה של תופעת המיוזיק הול, אנגליה צרכה את השירים הפופולריים שלה מארצות הברית, ישירות או באמצעות חיקוי. אבל השירים של לנון ומקארטני הם מקומיים ובעלי אופי. הם הדוגמאות הכי יצירתיות לסגנון שהתפתח במרזיסייד במהלך השנים האחרונות. ישנה גם אירוניה נחמדה, מחמיאה למדי, בידיעה שהביטלס הפכו לחביבים העיקריים גם באמריקה. הקטעים הרועשים שלהם הם אלה שמעוררים התרגשות אצל בני הנוער. הפזמונים הדביקים יצאו מהאופנה בימינו, ואפילו שירים על מיזרי נשמעים ביסודם די עליזים. השיר האיטי והעצוב This Boy יוצא דופן במוסיקה הנוגה שלו. אבל מבחינה הרמונית הוא אחד המסקרנים שלהם, עם שרשרת של מקבצים פנדטונים, והסנטימנט בו מתקבל על הדעת כי הוא נשמע נקי ופריך. אבל העניין ההרמוני אופייני גם לשירים המהירים יותר שלהם, ואפשר לקבל את הרושם שהם חושבים בו זמנית גם על ההרמוניה וגם על המלודיה. זה בא לידי ביטוי בטוניקות השביעיות והתשיעיות שמובנות במנגינות שלהם, ובהחלפות המפתחות הסאב-מדיאנטים השטוחים. הקדנצות האיוליות כל כך טבעיות בסוף הקטע Not a Second Time, ובסוגריים מוסיף, זו התקדמות האקורדים שמסיימת את Song of the Earth של מאלר. וככה המשיך ויליאם מן לתת עוד ועוד דוגמאות מהעולם של המוזיקה הקלאסית, ולהראות איך הן מתבצעות בשירים של הביטלס. ככה מן סיים את המאמר שלו. אלו חלק מהתכונות שגורמות לי לתהות מה יעשו הביטלס, ובמיוחד לנון ומקארטני. והאם אמריקה תקלקל אותם או תעצור בהם? והאם התקליט הבא שלהם יהיה כמו האחרים? הם הביאו טעם ייחודי ומלהיב לז'אנר מוזיקה שהיה בסכנה מלהתקיים או להפסיק להיות מוזיקה בכלל. המאמר הזה בעצם סתר את מה שההורים חשבו על ארוכי השיער האלה. האם יש זיקה מוזיקלית אמיתית במה שהם עושים? אז אולי הילדים שלהם בכלל בידיים טובות? אני רוצה להתעכב לרגע על מה שכתב מן בהקשר של Not a Second Time, ולנסות להסביר על מה הוא בכלל דיבר באופן הכי פשוט שאפשר. הקדנצות האיוליות נשמע כמו משהו מאוד מורכב מעולם המוזיקה, ומסתבר שגם משהו שאולי לא ממש קיים. בספר A Hard Day's Right המצוין שכתב סטיב טרנר, הוא הסביר. האוליאן קיידנס, או קדנצות איוליות, זה לא תיאור מוכר בעולם המוזיקה, ודורות של מבקרי מוזיקה ניסו להבין למה מן התכוון. יש את המושג איוליאן שמדבר על סולם ספציפי שמורכב ממרווחים קבועים ספציפיים של טון וחצי טון, ויש את המושג קיידנס שמדבר על השגה או מימוש של מטרה מוזיקלית, למשל רצף אקורדים מסוימים שישיגו הרגשה מסוימת ביצירה. ואם למשל בסוף היצירה השתמשת בקיידנס מסוים, אז אתה לא תשתמש גם בפיידאוט, כי אלו שני מחוות שונות שמתנגשות האחת עם השנייה. אם ככה, אז איך מסתיים Not a Second Time? על פי מומחי המוסיקה, הוא בכלל לא מסתיים בסולם אאולי, ובסופו יש גם שימוש בפיידאוט במקום בקדנסה. אז מה כל כך הסעיר את מוחו של ויליאם מן בסופו של השיר הזה? ההסבר הפשוט, או אחד ההסברים, הוא שככל הנראה התקדמות האקורדים ממש 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 בסוף, כשהפיידאוט מתחיל, נשמעה לוויליאם מן כמו עירוב של אקורדים שחלקם אאולים. ויחד עם השימוש בפיידאוט, השילוב הלא טריוויאלי הזה העיף לו את המוח, והוא הדביק את שני המושגים להיות יחד קדנסה אאולית. כשהביטלס היו בארצות הברית בפברואר 1964, התפרסמה עוד כתבה יחסית דומה שהשתמשה במושגים מוסיקליים דומים. הפעם הביטלס כבר נשאלו על כך בריאיון בארצות הברית, כשהמראיין ציטט להם מושגים מוסיקליים מתוך הכתבה, והתגובה של לנון פשוט הורסת. המושגים המוסיקליים האלה נשמעים לו כמו מחלה. מקארטני, שתמיד היה פרקטי יותר, דיווח על העתקה מהמאמר של הלונדון טיימס.
Your program was reviewed by a music critic and and he said you had unresolved leading tones, a false modal frame ending up as a plain diatonic. What would you say to that?
We're going to see a doctor about that.
No, he's just copying this. The fellow in the London Times did a review like that, but the only difference is I don't know whether that's favorable or not. The London one was, you see.
Yeah. Why don't you just say if it's good or bad?
מבקרי המוזיקה המשיכו לשבח ולהלל אותם, ויש אפילו ביקורת מאותה תקופה של ריצ'רד באקל, המבקר של הסנדיי טיימס, שכתב בלי להתבלבל שלנון ומקארטני הם המלחינים הגדולים ביותר מאז בטהובן. לנון כמובן התייחס באופן מאוד מזלזל לביקורות הרציניות הללו, אבל אפשר להבין שמשהו גם השתנה בו וחיבר את מה שהם עשו עד אז סוף סוף לאומנות. מה שהם עושים היא אומנות, ומאוחר יותר זה התחבר מאוד לגישה שתביא יוקו. בריאיון מאוחר יותר, אחרי פירוק הביטלס, לנון סיכם את זה ככה. Not a Second Time היה השיר שהפאקינג אידיוט הזה מהטיימס דיבר עליו. זה הבולשיט האינטלקטואלי הראשון שכתבו עלינו. אלה היו באמת רק אקורדים כמו כל האקורדים. עדיין, זה עוזר כשכותבים בולשיט עליך. כשהאלבום השני של הביטלס היה מוכן ליציאה, חברת התקליטים המתינה איתו מעט, כדי שהאלבום הראשון של הביטלס ירד קצת במצדים, וככה הביטלס לא התחרו בעצמם. האלבום הזה ראה אור בבריטניה ב-22 בנובמבר 1963. באותו היום בדיוק, בצהריים, עלה לי הרווי אוסוולד למחסן הספרים של עיריית דאלאס, שם הוא גם עבד. הוא כיוון את הרובה שלו וירה שלוש יריות לכיוון השיירה של הנשיא קנדי שעברה שם. כדור אחד פגע והרג את קנדי ואת התמימות של האומה האמריקאית. יש דעות לא מעטות שאומרות שהאומה הפגועה הזו התנחמה בין היתר בחבורה הזו של ארבעה מגודלי שיער מליברפול שבאנגליה. נסיים את הפרק הזה עם גרסה של רוברט פלמר מ-1980, שכמו הביטלס בזמנם שהעבירו את המוזיקה השחורה בפילטרים שלהם, או הלבינו את המוזיקה השחורה, הוא העביר את הקטע הזה, את Not a Second Time, ל-80s. ואת ליין הפסנתר הוא תרגם לליין סינטיסייזר, ואפילו העיז ושינה את המילים בשיר. תודה רבה שהאזנתם. כמו תמיד, אני אשמח תמיד לקרוא מה יש לכם לומר על הפרק. אתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים בפודקאסט ולקרוא את מגוון הפוסטים בבלוג, לעשות לייק לדף הפייסבוק וכל שאר הרשתות החברתיות, וכמובן להירשם גם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל לגבי ביטלמניקס ולגבי פרקים חדשים בפודקאסט שרואים אור. תודה רבה לגל פלדי על העזרה בעריכה הלשונית. בפרק הבא עלינו לטובה אני אפצח במיני סדרה שהאמת מרגשת אותי מאוד. מיני הסדרה הזאת תחזור אחורה בזמן, ותספר את הסיפור של ימי הביטלס הראשונים. בשאיפה הסדרה הזאת תסתכם בשלושה פרקים שיספרו את הסיפור בשנים המכריעות, מסוף שנות ה-50 ועד לסוף 1961. מסתמן שזה יהיה מעניין. תודה רבה לכם. ביי ביי.